אנחנו ממשיכים. היום איזה תלמיד שאל אותי, איך לומדים תנ"ך? אמרתי לו שתנ"ך זה דבר השם, ולכן יש שתי אפשרויות ללמוד תנ"ך. אחת זה באופן כללי לעבור כדי לקלוט משהו. אבל אם מישהו רוצה ללמוד באמת, אז כל מילה חשובה. כשהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, אז מנסים להבין כל מילה וכל פסוק וכל פרק, ולכן אנחנו מתעכבים. אז אנחנו מנסים להבין מה דוד המלך בנבואה ברוח הקודש אומר לנו. אז הצלחנו כבר קצת להתקדם לאשרי האיש, והיום אנחנו ממשיכים לאשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב ליצים לא ישב. אז ראינו כבר שיש איש ויש רשעים, ראינו שיש יחיד ורבים, וזה נגענו. אבל למה לא כתוב כאן ארור האיש אשר הלך בעצת רשעים? למה כתוב אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים? ארור האיש אשר הלך בעצת רשעים. אז אתם מכוונות לדעת המדרש שאומר שדוד המלך מחנך אותנו בפרק הראשון בספר תהילים לדבר בלשון נקייה בחיים. זו הדרכה לחיים, כמו שאומר המהר"ל בנתיבות עולם, אומר, אמר רבי ישמעאל, לעולם יספר אדם בלשון נקייה. יש משהו מיוחד בזה שכשאנחנו מדברים בצורה גסה, זה משפיע על האישיות וזה נובע לאחר מכן מהאישיות. כשאדם מוציא, אומר המהר"ל, דיבור גס, דיבור מגונה מפיו, מורה על פחיתותו. הדיבור הוא כמו פרי. אם העץ הוא בריא, הפירות טובים. אם העץ הוא נגוע, יוצאים פירות באושים, פירות רקובים, פירות שאי אפשר לאכול אותם, ולכן הדיבור נקרא ניב שפתיים, זה כמו תנובת השדה. אומר המהר"ל, כבר בארנו, כי הנולד והיוצא מן האדם נקרא פרי וניב, כמו הפרי היוצא מן האילן, המורה על עצם האילן. ולכן צריך זהירות עצומה כשאנחנו מדברים, לא לדבר בצורה בוטה וגסה, אלא לדבר בעדינות, לדבר במילים נעימות. מספרת הגמרא, שני תלמידים אבויית והיו יושבים כמי דהילל, לפני הלל. חד מיניו רבן יוחנן בן זכאי. ועוד מישהו. אחד מהם אמר, מפני מה בוצרים בטהרה ומוסקים בטומאה. למה כשבוצרים בטהרה, אבל כשמוסקים זה בטומאה? בלי להיכנס להבנה של מה שהוא אמר, תלמיד אחד אמר את זה אחרת, הוא אמר, מפני מה בוצרים בטהרה ולא מוסקין בטהרה. הוא לא השתמש במילה טומאה, הוא רק אמר טהרה. מה, בוצרים בטהרה ואין בוצרים, אין מוסקין בטהרה, למה? אמר הלל, אני מובטח בתלמיד הזה שהוא יהיה מורה הוראה בישראל. אחד שהדיבור שלו הוא עדין ונעים ולא גס, רק השני אמר טומאה, מותר להגיד טומאה. הוא הרגיש לא משהו נוח כל כך. לא היו ימים מועטים עד שבאמת זה רבן יוחנן בן זכאי. שלושה כהנים יושבים בבית המקדש ומדברים, אומרת הגמרא. הם קיבלו משהו מהחתיכה לאכול. אחד אמר, קיבלתי חתיכה בגודל של פול, שרועית גדולה כזו. אחד אמר, קיבלתי כמו זית. והשלישי אמר, קיבלתי חתיכה כמו זנב של לטאה. בדקו אחריו ומצאו שהוא פסול לכהונה. זאת אומרת, איך זה שכהן אומר, מותר להגיד זנב של לטאה? מותר, זה יצור שאלוקים בר... משהו בדיבור לא מתאים, לא מסתדר. אומר המהר"ל, כשמוציא דבר פסול ומגונה, הוא מורה שהוא בעצמו פסול. יש משהו בתוכו שלא כל כך נקי. אומר הרמב״ם במורה נבוכים, שלשון הקודש נקראת כך, כי אין בה מילים לאיברים צנועים בגוף ולמה שיוצא מהגוף. אנחנו אומרים יוצא, צועה, יצא, אנחנו לא קוראים לזה שם. אנחנו לא מדברים, אפילו על הקשר בין איש ואישה אין לזה שם. אין לזה שם. שכב, בא, כל מיני מילים אחרות. אין שמות. אומר הרמב״ם, כי הלשון שלנו היא מתאימה לאישיות הישראלית. יש בה משהו טהור, לא משהו... אז נכון, הרמב״ן והמהר"ל גם כן אומרים שלשון הקודש זה עוד דרגות, למה היא נקראת קודש. אבל בוודאי שיש בזה דבר מיוחד. עם ישראל, כשהם יוצאים ממצרים, הם לא משנים את לשונם. זה אחת הסיבות שהם יוצאים ממצרים. הלשון היא ביטוי לפנימיות שלנו. מתחילה מסכת פסחים שעוסקת בקורבן פסח וביציאת מצרים. איך מתחילה המסכת? אור ל-14 בודקין את החמץ לאור הנר. מה זה אור ל-14? אז למה לא כתוב בליל 14? כי רצו להשתמש באור. עם ישראל יוצא ממצרים, הוא אומר אור ל-14 ולא ליל 14, כך אומר רב צדוק. התחלת מסכת פסחים אור ל-14, ללמד שלא ידבר בלשון מגונה. מה מגונה בלהגיד לילה? לילה זה מילה נורמלית, לא? כן, אבל אור זה עוד יותר נשמע טוב. אנחנו יוצאים לדרך, אנחנו מתחילים עם אור ל-14, ולא עם חושך. זאת אומרת, זה כבר מראה על עדינות עוד יותר גדולה, כי שלמות הלשון מורה על שלמות הייחוס. אדם שהוא טהור ונקי, זה התחלת המסכתה, ככה הוא מביא באור זרוע לצדיק, להורות עניין המכוון ממסכת זו, שעניין הפסח, ללמד על לשון נקייה. יעקב אבינו, כשלבן רודף אחריו, הוא אומר, מי שתמצא אצלו את הטרפים, לא יחיה. הוא לא אמר ימות. חז"ל מיד אומרים, בטח, מה, הוא יגיד ימות? מותר להגיד ימות? מותר. אבל, אומר המהר"ל, היה לו לכתוב את אשר תמצא אלוהיך יומת. מה הוא לא יחיה? אלא לשון נקייה. זה עדינות, ואבימלך לא קרב אליה. לא כתוב בתורה תיאור של משהו גס. הוא לא התקרב אליה. זה כזה עדין, כן? ואלישע נידה לא יקרב. מה? בשמה הוא קרב אליה? מה? יש כאן אמירות שהתורה מלמדת אותנו להיות במקום נפשי כזה, שאנחנו לא אומרים דברים שהם אפילו קצת או גסים או שליליים, ותבחר לשון ערומים. צריך לדבר באופן כזה שאנחנו מדברים בלשון נקייה, כן? מובא בשיר השירים, בסדר. בעוד המלך במסיבו נרדין נתן רחו, אומר המדרש, כשהמלך עדיין במסיבה, הכוונה מתן תורה, נרדין נתן רחו, היה ריח. איזה ריח? חטא העגל. אומר המדרש, זה היה ריח מאוד מסריח. אני עכשיו אומר את המילה. זה היה ריח באושים. באמצע מתן תורה אתם עושים עגל, זה ממש ריח רע. איך דוד, איך כתוב בשיר השירים? נרדין נתן ריחו. היה ריח. זאת אומרת, במקום להגיד איזה סירחון ואיזה מגיל פה ועוד כל מיני תיאורים כאלה, משתמשים במילה עדינה, כן? יש איזה, עד כדי כך שאפילו, יש בגמרא הרבה פעמים ביטוי אישתמיטי לרבי פלוני. אישתמיטי בארמית זה נפל, נשמט ממנו. מה הכוונה נשמט ממנו? שכח. לשכוח, מותר להגיד שכחתי? כן. מותר להגיד שכחת? כן. זה מילה בעברית. אבל זה יותר עדין להגיד, זה נפל לך, נשמט ממך. אתה לא מוצא את המילה הנכונה. לא שכחת. שכחת זה סוג של כמעט אלצהיימר כזה. זה כאילו, סנילי, מה קרה לך? מה? נכון. אז דוד המלך, כשהוא מתחיל את ספר תהילים, הוא לא רוצה להתחיל בארור האיש אשר הלך בהצעת רשעים. הוא אומר, אשרי האיש שלא הלך בהצעת רשעים. זה עברית טובה. זה לשון הקודש. זה חינוך בשבילנו. אבל אז אנחנו נשאל, למה הוא אומר, אשרי האיש אשר לא הלך בהצעת רשעים? הוא יכול ללכת עוד יותר ללשון הקודש ולהגיד, אשרי האיש אשר הלך בהצעת צדיקים. זה עוד יותר נשמע טוב, נכון? אז למה הוא צריך להגיד, לא הלך בהצעת רשעים? זה קצת מעליב כזה, כן? אז למה דווקא ככה? מה גם שזה הלכה מפורשת, כן? ספר המצוות הגדול מביא במצוות הסכת, מצוות עשה להידבק בחכמים כדי ללמוד ממעשיהם. אשרי האיש אשר הלך בהצעת צדיקים. זה נשמע טוב. אז למה הוא לא אומר את זה? כי יש הבדל עצום בין מי שהולך בעצת צדיקים, שזה מדרגה ממש גבוהה, לבין מי שלא הולך בעצת רשעים, זה מדרגה יותר נמוכה. לא ללכת בעצת רשעים, זה עוד לא אומר שהוא כבר הולך בעצת צדיקים, אבל זה אומר שהוא לא, רק לא הולך בעצת רשעים. דוד המלך בא להגיד לנו, מי שלא ילך בעצת רשעים, הוא יגיע להיות איש, כמו שדיברנו. הוא יגיע למדרגה גבוהה. זאת אומרת, דוד המלך מלמד אותנו כאן כמעט את היסוד הכי חשוב בהתפתחות הרוחנית שלנו. מה הכוונה? הוא אומר לנו שהמציאות היא מאוד אופטימית. האלוקים עשה את האדם ישר. זאת אומרת, יש אור עצום בנפש שלנו, באישיות שלנו, בכלל בעולם. העולם מלא טוב, מלא אור. האישיות שלנו מלאה אור. כל מה שצריך זה להוריד את המחיצות, זה להסיר את המונעים. כאילו האור רוצה להיכנס, אבל חסמנו אותו, יצרנו מחיצות, התנהגנו לא יפה, דיברנו לא יפה, עשינו כל מיני דברים לא בסדר, יצרנו מסכים שהאור לא יכול להיכנס. בא דוד המלך ואומר לנו, תסירו את המחיצות. אם לא נלך בעצת רשעים ולא נעמוד בדת חטאים ולא נשב במושב לצים, האור פשוט ייכנס. זה אומר, אם לא נעשה את ה... נאמר, נסיר מרע, כן? סור מרע ועשה טוב. אם נסור, זה דוד המלך אומר בעצמו בפרק למדלד, סור מרע ועשה טוב. לסור מרע גורם לנו להיות טובים. זאת אומרת, תהליך התיקון של האדם הוא כביכול לכאורה פשוט להתגבר על הנפש הבהמית. הרבה פעמים שואלים איך הנשמה שלי תופיע. מה זה הנשמה? ראינו הרבה פעמים שהנשמה שלנו זה הייעוד האמיתי שלנו. זה הטוב המיוחד שכל אחד מאיתנו בא לעשות בעולם. איך אני יודע מה התפקיד שלי? איך אני יודע למה נולדתי? דוד המלך אומר, אתה רוצה לדעת למה נולדת? אתה לא צריך ללכת לחפש אצל מקובלים ובבבות. למה נולדתי? אם תסיר את המונעים, בעצם הכלי שלך יהיה פתוח. אם הכלי יהיה פתוח, הנשמה תיכנס. אתה תדע בדיוק למה נולדת. האור נמצא, רק צריך לפתוח את הכלים, להסיר את המחיצות. זאת אומרת, אומר הרב קוק במאמרי ראייה בחלק ב', הוא אומר, מתחילה צריך לתקן את ההיעדר. כאילו, ראשית הכל זה התיקון של המחיצות האלה שמפריעות לנו, אם ההיעדר הזה יוסר, נבוא לכל המידות הטובות והישרות. לכן אומר הלל לגר שבא להתגייר, מאי דסני הלך לחברך להתעביד. זאת אומרת, אם אתה לא תעשה דברים לא בסדר, אתה תהיה מצוין. כי האור ייכנס ואתה תהיה בסדר. כל שאר התורה זה הפירוש. הוא ייכנס פנימה, אתה תדע את זה.
אבל יש פה, אני חושבת שהיא פריעה, כי בן אדם, תראה שהיא הדרכה, כי לא מודע
בסדר, אני מסכים שצריך הדרכה גם איך לא ללכת בעצת רשעים. אנחנו גם בעזרת השם נגיע לפסוק השני שאומר כי אם בתורת השם חפצו, אבל זה מתחיל בלא הלך. זאת אומרת, אם לא הלך בעצת רשעים, הוא יגיע באופן טבעי לבתורת השם חפצו. אומרת הגמרא בירושלמי במסכת קידושין בדף כף ב', כל היושב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצווה. זאת אומרת, בסך הכל לא עברתי עבירה, נכנס לתוכחה אור עכשיו, ומאריכין ימה ונוחל את הארץ. אמר רבי יוסי, מה הכתיב? אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. כיוון שלא הלך בעצת רשעים, כמי שהלך בעצת צדיקים. הוא עוד לא הלך בעצת צדיקים. ברגע שהוא לא הולך בעצת רשעים, עצת צדיקים נכנסת פנימה. אומר הרמח"ל במסילת ישרים, אחר הזהירות יבוא הזריזות. זאת אומרת, אם אנחנו זהירים לא לעשות שטויות, לא ללכת בעצת רשעים, אנחנו מתחילים באופן אקטיבי להיות זריזים. סור מרע ועשה טוב. ולכן דוד המלך אומר, אנחנו מנסים להיות צדיקים. אין מה לנסות. קודם כל, אם נהיה אנשים שלא עושים שטויות, הצדקות תיכנס לתוכנו. זה פשוט האור יופיע, כי האדם הוא טוב בטבעו. ככה אומר הרב בעדר היקר, בעקבי הצון, אומר, האלוקים עשה את האדם ישר. החפץ היותר אדיר, הצפון במעמקי הנפש, הוא להוציא את האור הזה אל הפועל. אנחנו מלאי אור. טוב, יש דברים שמפרים לנו לגלות את האור הזה. לא הלך בצעת רשעים, דרך התאים לא עמד, מושב לצים לא ישב, האור מופיע. ואז אנחנו יכולים להגביר אותו, תורת השם. זאת אומרת, כשאנחנו עולים, אנחנו עולים קודם כל למדרגת הטהרה, ומתוך כך לקדושה. מה הכוונה? המדרגה, נקרא לה הבסיסית שאיתה אנחנו נולדים, זה נפש בהמית. מה זה נפש בהמית? זה ילד קטן בן חודש. זה לא כזה חמוד כזה, קשה להגיד נפש בהמית, אבל מה זה נפש בהמית? הוא צורח כשהוא רעב, מלכלך כשבא לו, מפריע לכל השכנים כשהוא קר לו. בואנה, תתחשב קצת, ממש אתם לא מעניינים אותו. זה נקרא נפש בהמית, זה אגואיסטיות, אני חושב רק על עצמי, אף אחד לא מעניין אותי בעולם. אם אני רוצה לטפס כדי לקחת את הגרטל הזה מקריסטל שעולה $3,000, הוא יטפס וזה ויפיל את כל הארון יחד איתי. בואי נראה, מה קרה לך, ילד? נפש בהמית. אפשר להירגע. יש לו נפש בהמית וזה בסדר גמור. זה המצב הטבעי שלו. אנחנו בכלל לא צריכים להיבהל מזה. אדם מבוגר שהוא רק עם נפש בהמית והוא אגואיסט וחושב כל הזמן מה יצא לי מזה. יצא לי להיות בשיעור לאחרונה באיזה מוסד לימודי, והמורה שאל את התלמידים, באתי עם הסטודנטים שלי להקשיב לשיעור פדגוגי, מה אתם חושבים על נבואה? לא יודעים. אז הוא עשה משאל, כי הוא ראה שהם לא... הוא אמר, מי כאן רוצה להיות נביא? אף אחד לא הרים את זה. אז הוא אמר לאחד התלמידים, אתה לא רוצה להיות נביא? הוא אמר, מה יצא לי מזה? כסף? מה יצא לי מזה? אוכל? עכשיו, זה בחור בישיבה תיכונית. כאילו, בדרגה הזאת הוא כבר אמור להיות קצת יותר מפותח מכל הזמן מה יצא לי מזה. זה נפש בהמית. נפש בהמית זה קודם אנשי, מה אני ארוויח מזה? זה נפש בהמית. אז אומר לנו דוד המלך, מישהו בנפש הבהמית הוא הולך בעצת רשעים ובדרך חטאים ובמושב לצים. אם לא ילך בעצת רשעים, הוא בעצם גורם זה שהנפש שלו הופכת להיות נפש אלוקית. הנפש הזאת נפתחת להופעת הנשמה. הפתיחה הזאת נקראת טהרה, אומר הרב קוק. טהרה זה המצב שהצינורות פתוחים. אין מסכים, אין מחיצות, אין מחסומים. כשאנחנו לא הולכים בהצעת רשעים ובדרך הטעים ומושב לצים, הצינורות נפתחים. עכשיו הקדושה תופיע. הקודש יזרום בפנים ואנחנו נצליח להיות בעלי אור. אנחנו נעיר באופן שהמציאות הזאת נקראת חיי קדושה. זאת אומרת, למעשה, אם אנחנו מבינים את עצמנו, האלוקים עשה את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים. אנחנו עם כל החשבונאות שלנו, מה יצא לי ומה אני ארוויח מזה, ומה יחשבו עליי ומה יגיד עליי, אני מאבד את הישרות הזאת, את הקו הזה של האור. ולכן אומר הרב בן היה במסכת ברכות, הנהגת כל אדם ישר בטבעו. זה האלוקים עשה את האדם ישר. ואם האדם לא מקלקל את כוחות נפשו, הוא יהיה ישר. אם הוא לא עושה שטויות, כמו שדוד המלך אומר כאן, הוא יהיה ישר. זה לא צריך כביכול אפילו להתאמץ בשביל זה. המאמץ הוא לא לעשות דברים שליליים. אם לא הולכים בעצת רשעים, אז אנחנו כבר נמצאים במצב שהעשה טוב מתחיל להופיע. זה לא סותר את זה שהוא מדבר בלשון נקייה, נכון? מה זה לדבר בלשון נקייה? לדבר בלשון חיובי. ודוד המלך אומר, מצד אחד, תשתדלו להגיד דברים חיוביים. אפילו אל תגידו לילה, אל תגידו למות, תגידו לא חי. זאת אומרת, להשתדל כמה שיותר לראות חיובי, להגיד משפטים חיוביים, להגיד, אני לא אהיה חולה, להגיד, אני אהיה בריא. בסדר? זה נשמע יותר טוב. לא יודע, דוד המלך לא אמר פה בית חולים. זאת אומרת, דבר ראשון הוא אומר לנו, בואו נדבר בלשון נקייה. אבל לא צריך לשכוח על הדרך שכשנולדנו, העמסנו על עצמנו 12 או 13 שנה של נפש בהמית. עכשיו, כל זאת שאנחנו קטנים, זה נורמלי וזה בסדר, ואף אחד לא בא בטענות לקטנים. אבל כשגדלנו והמשכנו עם נפש בהמית, אנחנו לא יכולים להיות מוארים, אנחנו לא יכולים להיות עם אור, אנחנו לא יכולים לגלות את רצון השם. ולכן דוד המלך אומר, רוצים להיות מאושרים, זוכרים אחד מהיסודות של האושר לגלות את היושר בחיים, האלוקים עשה את האדם ישר, אז לא ללכת בעצת רשעים, לא ללכת בדרך חטאים, ואז זה מחייב אותנו להבין את ההדרכה של דוד המלך, מה זה לא הלך בעצת רשעים, בדרך חטאים לא עמד, במושב לצים לא ישב, יש כאן הליכה ועמידה וישיבה, ויש כאן רשעים וחטאים ולעיצים, ואנחנו צריכים להבין מה הוא אומר לנו. למה על זה הוא אומר ללכת, ועל זה הוא אומר לעמוד, ועל זה הוא אומר לשבת, ומה ההבדל בכלל בין שלושת הבחינות האלה. אומר הרמח"ל באדיר במרום, כל מצב בנפש שלנו, הוא בא לידי ביטוי גם בתנועה הפיזית שלנו. זה לא רק איזה מין... תודה רבה. תודה כבר. ברוך אתה, אדוני, 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 שהכל נבלו. כשאנחנו נמצאים באיזה מצב נפשי, הביטוי הפיזי של המצב הנפשי הזה יהיה הליכה, עמידה, ישיבה, שכיבה, וגם להפך. המצב הפיזי משפיע על המצב הנפשי. ולכן, כשאנחנו הולכים, אנחנו נמצאים במצב, אומר, של נסיעה ממדרגה למדרגה, של שינוי הנהגה. זאת אומרת, כשאנחנו נמצאים במצב של הליכה, אנחנו במצב שבו אנחנו מתקדמים, אנחנו מנסים להיות מאוזנים, תוך כדי התחדשות והתקדמות. אומר הרמב״ם במורה נבוכים, בחלק א' פרק כ"ד, שההליכה היא לא רק עם הרגליים, היא גם בנפש, במנהגים חשובים, והלכת בדרכיו. זה תנועה נפשית שעניינה להיות בסדר, להתקדם, להתפתח. ההליכה הפיזית משפיעה על ההליכה הנפשית. אומר הרב קוק בעולת ראייה בפירוש שלו לסידור, אנו מברכים כל בוקר המכין מצעדי גבר. אומר הרב, ההליכה הפיזית שאנחנו מתקדמים תוך כדי שיווי נפלא של המשקל. מדהים כזה. הולכים קדימה ולא נופלים. בוודאי ההליכה הזו משפיעה על התכונה הנפשית של האדם להתקדם תוך כדי איזון. זאת אומרת, ללכת זה אומר התקדמות תוך כדי שמירה על איזון, על חיים נכונים. וזה כל המשימה של עם ישראל שמתחיל באברהם אבינו, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. עם ישראל אומר לכל העולם, אפשר להתקדם בצורה מאוזנת ולהגיע למטרה. אומר השפת אמת, תחילת בחינת אברהם כתיב לך לך, כי הוא נקרא אדם הגדול בענקים, אדם האדמה לעליון. האדם נקרא מהלך, גם את האלוקים התהלך נוח. התהלכתי לפניו. ההליכה היא תהליך מתמיד של התקדמות תוך כדי שמירה על איזון. כשאנחנו הולכים, לא ללכת בעצת רשעים, אומר דוד המלך. הוא לא אומר פה להתחבר לרשעים. הוא לא אומר פה ללכת עם הרשעים. הוא אומר לא ללכת בעצה של הרשעים. מה זה עצה של רשעים? זה אידיאולוגיה. הרשעים יש להם עצה איך העולם הזה צריך להיות. זה האידיאולוגיה של הרשעים. האם ההתקדמות שלנו מושפעת מאידיאולוגיה שלילית? מאידיאולוגיה של תרבות שלילית? אומר דוד המלך, לא טוב. לא ללכת בעצת רשעים. אני לא ראיתי רשע, אני אפילו לא מרגיש שאני לא בסדר, כי אני לא חבר של כל הפושטקים. לא, מה פתאום, אני אדם נחמד. אני רק כל היום רואה כל מיני דברים בטלוויזיה שזה בכלל תרבות גועל נפש. זה עצת רשעים, היי. זה תרבות לא כל כך צדיקה. זה לא תרבות של צדיקים, כל מה שקורה שם, בערך עשרת, לא, אני לא זוכר קצת המספר, פעם מישהו אמר לי, כמה מקרי רצח ואונס רואה ילד קטן עד גיל, לא זוכר. מישהו ספר את זה, סטטיסטית כמה סרטים יש, כמה מקרי אלימות, רצח, מכות וברוטליות גם בין גברים ונשים. זה תרבות שלילית, זה עצת רשעים, זה אידיאולוגיה מקולקלת, לא ללכת בה. זה עוד לא פגשתי אף אחד רשע. אני פשוט לא ללכת במחשבה הזאת, בתרבות הזאת של הרשעים. וגם לא לעמוד בדרך חטאים. עוד לא הסברנו בדיוק מה זה רשעים, כן? זה אחרי זה נסביר. לא לעמוד בדרך חטאים. קודם כל, מה זה עמידה לעומת הליכה? בהליכה אני בתהליך של התקדמות והתפתחות. בעמידה, אומר הרמח"ל, אני במצב של השפעה על אחרים. זאת אומרת, כשאני עומד, אני נמצא בעמדה שאני משפיע, מעביר הלאה את מה שיש בי. לכן החלק שבו, בהיסטוריה, שבו עם ישראל מקבל משהו, לא נקרא קבלת הר סיני, אלא מעמד הר סיני. מה זה אומר? משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע וישועה, זקנים, זקנים, נביאים, זה מסרה עד היום. כל מה שקיבלנו תורה זה לא משהו אגואיסטי, זה להעביר את זה הלאה. זאת אומרת, עמדנו בעמידה הזאת, כדי שמתוך העמידה הזאת אנחנו נמשיך ונשפיע על כל העולם את דבר השם. אומר הרב במאמרי ראייה, בפירושו לאגדות רבה בר חנה, שהבחינה של העמידה, הוא קורא לזה אלמא דדחורה, עולם הזכר, העולם שעניינו השפעה. וכשאנחנו עומדים, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו משפיעים. עכשיו כשאני עומד פה, אני נמצא בעמדה נפשית של השפעה. אם הייתי עכשיו לוקח כיסא ויושב, אז עוצמת ההשפעה, אפילו בצד הפיזי הזה, משתנה. עכשיו אנחנו חברים כולם. כל אחד פה יכול לדבר בדיוק כמוני. האם יש למישהו משהו להגיד? ברור, זה ממש נהיה מצב נפשי שגם אתן מרגישות אחרת, לא רק אני. עכשיו אנחנו התוועדות חברתית כזה. זאת אומרת, המצב הזה, לא, הוא לא שלילי. אני צריך לדעת שכשאנחנו עומדים, אנחנו משפיעים. כשאנחנו יושבים, אנחנו מקבלים. נפשית, זה שאתן יושבות עכשיו, יותר קל לכן לקבל. אני לא אעשה לכם ניסוי מדעי, לא אבקש מכולם לעמוד, אבל כשאנחנו עומדים ומדברים, כל אחד רוצה להשפיע על החבר שלו. זאת אומרת, אם שניים מדברים, כל אחד רוצה להשפיע על החבר. יותר קשה לו לקבל. כששניים יושבים, שניהם יותר קל להם לקבל. זאת אומרת, אם יוצא לכם להתווכח עם מישהו, נא לשבת. תראו שזה פועל. זה ממש יגרום לוויכוח להירגע, ועכשיו אפשר להתחיל להקשיב לשני. לקבל. לכן, בדרך חטאים לא עמד, זה מצב שבו אנחנו נמצאים בעמדה של השפעה. עכשיו, מה זה חטאים? עוד לא הסברנו, אבל רק נגיד ברמז שהאדם החוטא זה מישהו שמחטיא את המטרה. הוא לא מצליח להגיע, הוא חוטא, וחטאים זה אנשים שכבר התייאשו מלהגיע למטרה, או התייאשו נקרא לזה לחיות נכון. האדם שהוא עומד בדרך חטאים, הוא בעצם אומר איזו אמירה של אין סיכוי. חבר'ה, ניסיתי, זה לא עובד. אין סיכוי. זה העולם, מה לעשות? ככה זה. זאת אומרת, הוא משפיע על אחרים השפעה שנובעת מייאוש, שנובעת ממקום נפשי של זה לא יצליח. העולם קשה מדי, הנפש הבהמית שולטת עלינו. מה לעשות? ככה אלוקים ברא אותנו. הוא לא יוצא נגד אלוקים. אין לו אפילו אידיאולוגיה של רשעים. הוא פשוט מיואש. הוא אומר, עזוב, מה אני אעשה? אסור שכשאנחנו משפיעים בעולם, שזה יבוא מתוך העמדה הזאת של דרך חטאים. לא לעמוד שם. עוד לא דיברנו מה זה הדרך. אבל לא לעמוד במצב הזה שבו אנחנו מדברים, משפיעים, השפעה של חטאים, של ייאוש. ובמושב ליצים לא ישב, אמרנו הישיבה היא נכונות לקבל, היא נכונות להיות בעמדה של אני עכשיו פתוח לקבל מה שתגידו. מי שיושב הוא מקבל, אומר דוד המלך, לא להיות בעמדה נפשית שאני רוצה לקבל ליצים. מה זה ליצים? זה אנשים שאחרי השלב שהתייאשתי מהעולם, אז אני מתחיל לבוז, אני מתחיל לזלזל בכל דבר בעולם בצורה מפתיעה. זה מה שמצחיק בליצנות. הליצן זה אחד שהוא יודע על כל דבר להגיד איזה משפט מחץ שמזלזל בו, אבל בצורה מפתיעה. ואז הוא בעצם נמצא בעמדה נפשית שאי אפשר להגיד לו כלום. אי אפשר לדבר איתו. כי כל מה שנגיד לו, הוא מוצא איזה, הוא תוקע אותנו באיזה משפט כזה, באיזו אמירה כזאת, שגורמת לכל מה שאמרנו להיראות ממש מגוחך. זאת אומרת, הלץ זה אדם שנעים לנו להימצא בקרבתו הרבה פעמים, כי זה נורא מצחיק להיות לידו. כולם צוחקים שם. זה נעים לנו לצחוק. אבל זה צחוק מסכן. זה צחוק שנובע מזה שמתעללים באנשים, או בזים למוסכמות, או מזלזלים במה שיש בעולם, ובצורה מאוד חריפה, מפתיעה. כביכול המושב ליצים זה משהו שבקלות היינו עלולים להיגרר אליו. היום קוראים לזה בידור, תעשיית הבידור בעולם הרבה פעמים היא תעשיית בידור של ליצנות, של זלזול, או אפילו בתקשורת מי שנחשב למגיש טוב זה אחד שהוא ציני, שהוא קוטל אנשים, שהוא תוקע משפטים כאלה, שזה ממש מצחיק, אבל הוא בז לאנשים. צריך להיזהר מזה, אומר דוד המלך. לא להיות בעמדה נפשית שאני רוצה לקבל מליצים. למרות שזה אולי נראה לנו נחמד להיות בחברה כזאת, פעם אמר לי מורה שהוא היה רגיל להיות ציני. ותלמיד שהיה מאחר, אולי הוא אומר לו, איחרת, שב, תיגש אליי אחרי השיעור, נגיד, במקרה הכי גרוע. הוא היה אומר לו, זה משפט כזה, עם ערס כזה. כל הכיתה הייתה מתפקעת מצחוק, הוא היה מאוד חריף המורה הזה. תלמיד היה מדבר בכיתה, הוא לא היה אומר לו, זה מפריע לו. הוא היה אומר איזה משפט כזה, שהתלמיד היה רוצה לקבור את עצמו, וכל הכיתה הייתה מתפקעת מצחוק. גם התלמיד עצמו היה צוחק. מה, הוא לא יצחק, זה מצחיק. והוא היה אומר, אני מעמיד אותם במקום. ואז החלטנו לתת שיעור על ציניות, וראינו שזה קט ליצנים אינה מקבלת פני שכינה, אומרים חזק. מי שציני, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שום קשר איתו. אז אותו מורה פתאום תפס שהוא הרבה שנים עושה עבירה אחרי עבירה כל השיעור. ואז הוא קיבל על עצמו להפסיק עם זה. וזה מאוד יפה לראות שהוא ממש לא עושה את זה כבר. אבל נדמה לנו שלהיות ציני זה ממש נחמד. זה להיות אין, זה להיות חלק מהחבר'ה. אומר דוד המלך לא לשבת שם. לא לקבל שום דבר מסביבה צינית, מסביבה של היצנות. ולכן אנחנו צריכים להיות בעמדה נפשית, שאנחנו לא הולכים בעצת רשעים, לא עומדים בדרך חטאים, ולא יושבים במושב ליצים. עכשיו זה יחייב אותנו להבין מה ההבדל בין רשעים, חטאים וליצנים, ולמה על כל אחד מהם נאמר פועל אחר. הלך, עמד וישב. צהריים טובים.